שלום לכולם, כאן בנימין הולצמן, אנחנו בפודקאסט של תולדות חכמנו, תולדות רבותינו, וכשאני אומר שאנחנו בפודקאסט, אני מתכוון שאני מקליט פה אצלי בחדר בבית, מול המיקרופון ולא מול תלמידים. כרגיל, אשמח מאוד להערות. הערה שקיבלתי זה שההקלטות בלי תלמידים, האיכות שלהם יותר טובה מבחינת איכות ההקלטה, אז לפחות במשהו זכינו. הרב שלמה גנצפריד זכה בהרבה דברים, ואחד מהם זה ששמו מוכר. דיברנו אי פעם על זה שיש אנשים ששמה מוכר ויש אנשים ששם ספרה מוכר. הרב גנצפריד, שנעבור על הספרים שהוא כתב, אבל כמובן הידוע שבהם זה קיצור שולחן ערוך, כדי להבדיל אותו מקיצורי שולחן ערוך אחרים, נקרא ספרו במיוחד במאה ה-20, קיצור שולחן ערוך גנצפריד. ככה נקלט יפה גם שמו. אני הולך לעברת את השם, פריד זה גם שלום, גנץ זה מין שלמות, כן, הגנציור. אז אולי אפשר להגיד שלום רב, או משהו כזה. נדבר הרבה גם על האיש ובעיקר, ועל ספריו, בעיקר על הספר קיצור שולחן ערוך, שאני חושב, ותתקנו אותי אם אני טועה, יש מאזינים, שבכל מיני תחומי עניין שבאמת לפעמים מתקנים אותי, אז אני מאוד אשמח. אני חושב שזה ספר ההלכה שנדפס ביותר בסך הכל, ואני חושב שהיום ספר שכבר נדפס ביותר, כבר אף ספר לא יעבור אותו. גם אם יוצא עכשיו ספר הלכה מאוד מצליח, הוא יהיה באפליקציות, לא יודע, פחות, לא יהיה מדובר על מיליוני עותקים, אני מתאר לעצמי. אז הרב שלמה גנצפריד נולד ב-1804, כך שההתקדמות שלנו פה על ציר הזמן היא מאוד איטית, כן? הרבה נולדים פה בתחילת המאה ה-19. העיר היהודית המפורסמת, זאת אומרת היהודים שמכירים מאוד את העיר, הנקראת אונגבר. העיר אונגבר, עיר הונגרית, מפורסמת בתור קהילה יהודית הונגרית, ולכן חשוב להעיר שהיום היא לא בהונגריה. הונגריה הייתה מעצמה גדולה, שכל פעם שהיא הפסידה במלחמה היא קטנה קצת, ובסוף קטנה הרבה. היום היא באוקראינה, והיא נקראת אוז'הורד, או אוז'גורד. והשם ההונגרי שלה הוא שם היסטורי, השם ביידיש כמו בהונגרית. אביו של הרב גנצפריד, הרב יוסף גנצפריד, בכמה שירים האחרונים ראינו שנולדו בעיירה שבה אבא שלהם היה רב, ולכן הם גרו בעיירה הזאת. פה זה לא הסיפור. הרב יוסף גנצפריד היה דיין בעיר, כשיש עיר, יש ערים בהם או עיירות, בהם הרב הוא גם אב בדין. אבל בערים גדולות ומערכת יותר משוכללת, אז יש את מערכת המשפט, הדיינים, שבראשה עומד האב בדין, ותחתיו יש דיינים, ויש את רב העיר, שהוא לא קשור למערכת הדיינות. אז כך היה באונגבר. כשאביו היה דיין, וגם אביו מת בצעירותו, ששלמה הצעיר בן 5, הוא מתייתם מאביו. דבר זה בהרבה סיפורים הביא סוף ללימוד התורה, כי צריך להתפרנס ולפרנס. אבל פה היא אומר לשבח אמו, שדואגת שהילד לימד תורה. וכשהוא בן 8, הוא לומד אצל רבי הירש חריף, מפורסם, שמו זה הרב צבי הירש הרלר, בעל טיב גיטין, שהוא לוקח עשותה אל הילד. הוא לא רק רבו, אלא גם דמות אב. ומגדל אותו. ושלמה גנצפריד לומד תורה, ומתחתן. עובר לעיר בשם הומנה. שוב, אז בהונגריה, והיום בסלובקיה דווקא. כשלא הצלחתי ממש לבדוק אם עבר לשם בחתונתו, או אחר כך, בכל אופן הוא עוסק במסחר, מתפרנס מהמסחר, חוזר לאונגבר, אולי בגלל שעסקיו לא עולים יפה, ועוסק במסחר, ולומד, תלמיד חכם לא מוכר, מתפרנס, לא בהצלחה רבה מהמסחר, ממש כאן יכל היה להסתיים סיפורים. בגיל 30, זה יחסית לשיעורים האחרים, זה מאוד מאוחר. יש פה אנשים שאת ספרם החשוב כבר כתבו קודם, או לפחות שקיבלו תפקיד רבני חשוב. גיל 30, כאמור, סוחר שלא מוכר, שיושב ועוסק הרבה בתורה, בזמנו החופשי. זה לשנות 34, לרגל עסקיו הולך ליריד, ככה היה בסוחרים. היריד נמצא בעיר בשם דברצין. שם הוא נתקל בספר על הלכות כתיבת ספר תורה. אני לא רוצה לציין את השם של הספר ולא את השם של המחבר, רק את זה שהרב גנץ פריד מסתכל על הספר, מעלעל בו ביריד, ורואה כמה פסקים שהוא לא מסכים איתם. וכל צורת הכתיבה, הוא אומר, זה לא מספיק בהיר, זה לא מסודר טוב, והפסקים פה הם לא מוסכמים. ועל כן הוא יושב וכותב ספר אחר, כסת סופר, ספר להלכות סופרי סתם, של הרב גנץ פריד. זה ספרו הראשון, בגיל 30, כותב אותו, והספר הזה הופך להיות הספר, בתור כתיבה פופולרית, מאוד מצליח. מה צריך להיות ספר מצליח? דבר ראשון, הוא צריך להיות כתוב בהיר. זה הכי חשוב. ולרב גנץ פריד יש כתיבה עברית, א', בהירה, ובית מודרנית, שפה מודרנית, שדווקא המשכילים, בהם הוא נלחם, נדבר על זה אחר כך, הם אלה שקידשו את העברית, אבל העברית שלו עד היום הזה לדוברי עברית היא עברית נהירה לגמרי. דיברנו על חיי אדם בזמנו. כל הזמן אין פה את ההשוואה לחיי אדם. חיי אדם שכתב הרבה מושגים מקומיים והרבה מושגים ביידיש של זמנו. פה זה פשוט מהיר לחלוטין. וזה א', ב', ספר כתיבה פופולרית, הלכה פופולרית, צריך להיות לא ארוך מדי ולא קצר מדי. זאת אומנות שמאוד קשה לדייק בה, וזה באמת היה אומנות שהתמחה בה הרב גנץ פריד. ודבר שלישי, צריך שיהיה פה סמכות, צריך שיהיה אפשר לסמוך על הספר. אני רוצה בכל, בתור קורא, בכל פרט, שאני אומר, אני נוהג לפיו. אני, אדם יכול להגיד לי, לא יודע, ביוחד שבת, אני נוהג לפי שמירת שבת קריאתה. מישהו אמר לי לאחרונה על בין המצרים, אני נוהג כמו פניני הלכה. שיהודים שנוהגים לפי ילקוט יוסף. מקבל על עצמו ספר עם מספיק סמכות, ואני אומר, אני לא הולך לבדוק. וגם אם כן, אני הולך לבדוק. שורה התחתונה שלי, פה צריך הרבה סמכות. עכשיו, רב לא מוכר, מוציא ספר, ספר הזה זוכה לא רק הסכמה של החתם סופר, שהוא גדול רבני הונגריה, ובכלל מגדולי הפוסקים של אותו זמן, הבנו הרב שיעור, אלא גם החתם סופר כותב במכתב, שאם רוצים לקבל לעבודה סופר סתם, רוצים לתת הסמכה לסופר סתם, לצעיר, צריך לבחון אותו על הספר כסת סופר. והספר הזה הופך להיות ספר כאמור עד היום, ספר יסוד לסופרי סתם. ובואו על הספר הזה, חצי הראשון של השיעור, אני יעבור על חייו ועל הספרים שהוא כתב, וכל הספר נציין קצת, לא נדחה את זה לסוף כמו בשיעורים אחרים. וחצי השני של השיעור נדבר רק על הקיצור שולחן ערוך, ספרו הידוע שבגללו אנחנו מעבירים עליו שיעור. אז קודם אני אגיד על כסת סופר, ש20 שנה אחריו קורא לו משהו מאוד טוב שיווקית, יוצא ספר אחר, בשם מלאכת שמיים, של הרב יצחק דוב הלוי במבגר, וספר הזה חולק עליו בכמה מקומות. לעת זקנו טוב, אני מדלג עכשיו, כי אני עוסק בכסת סופר, הרב גנץ פריד יוציא מהדורה חדשה של ספרו, והוא יוציא על הכסת סופר, שהוא קיצור, יוציא סוג של עירוך בשם לשכת סופר, ויוציא גם חקירות, כן, לשכת סופר יהיה לה חקירה א', חקירה ב', מין נושאים שהוא בחר להעריך בהם, מין מאמרים כאלה קצרים, וגם הוא יוציא חלק ב', שעוסק במסורה. אז זה מקור אחד בדף, זה בלשכת סופר, בחקירה, כן? במהדורה השנייה שהוציא לשכת סופר וגם חקירות. עוד שנייה נראה את הנושא, אבל קודם את הנושא הוא מצטט מתוך מחלוקת שלו עם הספר מלאכת שמיים. גם זאת לא הונח לבעל מלאכת שמיים, נרו יאיר, כותב הרב גנץ פריד, וכתב בחוכמה, צריך לבית פה בפתח, זאת אומרת, בחוכמת שמיים. למלאכת שמיים שהיה קצר, אז כתב הרבם עירוך בשם חוכמת שמיים. זאת אומרת, המלאכת שמיים זה קיצור ההלכות, וחוכמת שמיים זה איך הוא הגיע לזה. ואז הוא מצטט מתוך ספרו של הרב אמברגר, אם יש נקב סמוך לאחד מאותיות השם. טוב, כמו שיודעים כל לומדי סתם, שאפשר לתקן, וכדי לתקן צריך למחוק. אבל אם יש איזושהי תקלה, כלשהי, בשם השם, שם השם אפשר למחוק. ואז נכנסים לפרוצדורה מורכבת. אז נקב סמוך לאות זה באופן כללי למחלוקת, אבל מה אני אעשה אם יש נקב סמוך לאות בשם השם? אז אם נקב סמוך לאחת מאותיות השם וכולי, ואז הוא מצטט מלכת שמיים, דברי ספר, כסת הסופר, סימן ו' סיף י' ח' אינם נכונים בזה. כותב עליו, בלי בדרך כלל עדינות, לא מסכים, אינם נכונים בזה. כמבואר בבינה, ולא, ברכות שלו, ולא על הרב כסת הסופר לבדות לא נתנו, כי אם גם על הרב זה בער עסק, ממנו העתיק דין ההוא, ובחילת כבודו, לא יודעים לדבר על הבער עסק או על כסת סופר, שגה, קצת חריף, וממשיך ממשיך הרב במבר, שמצוטט על ידי הרב גנצר, תראו איזה ענבה לצטט את כל הביקורת, שוב מצאתי בנודע ביהודה, אוסר להדיה גרידה כזאת, אין שם, והתימה, כותב הרב במבר, על הרב בספר כסת סופר, שנעלמו דברים האלה מעין בינתו, מעין בינתו, רמז לבינת סופר. עד כאן לשונו של הרב במבר בחומת שמיים. ממשיך הרב גנצפריד, והנה נאמנים פיצי יואב, יואבו השם להאריך ימיו ושנותיו בטוב. איזה יופי של ענווה. הוא אומר, יש עליו ביקורת, אז אני אוהב אותו, נאמן פיצי יואב, וברוך השם, שיאריך ימיו, בזכות הביקורת שנותן לי, לא נעלה ולא אומר חס ושלום. ואנוכי המשמרתי העמודה, הוא לא חוזר בו בפסיק. הוא אומר, אני מאחל המחבר שקדוש הוא יואב אותו, וכל הכבוד לה לביקורת, אבל אני המשמרתי העמודה לא חוזר בי. זה נראה לי, מאחר דבלי תיקון, אינם יכולים להכשיר את הספר תורה לקרות בו. יהיה מאיזה טעם שיהיה, בגלל זה שם השם. ואפילו אם רק מספיקה, כיוון דה סוף סוף נצטרך לומר, או לגנוז את העירייה כולה, או לגדור את השם. זה האפשריות. ודאי עדיף תפיל לתקן, ומצווה לתקן. זאת אומרת, הוא אומר, מה אתה חושב שאתה מחמיר? אתה מחמיר, ואז צריך לגנוז את העירייה כולה. ולכן פה החומר הזה להכשיר את זה. ולסמוך על הדעות, ממש איזה ענווה של... כותב ואיך הוא קורא את כל החולקים ואומר על משמרתי מודה יש לי על מי לסמוך. מקור 2 זה מאחל מחלק ב' של כסת סופר שכאמור לא יוצא יחד אבל עדיין היום זה ספר אחד ולכן אני מדבר על זה בתור הספר הראשון שלו חלק שאני עוסק במסורה וזה בתור מסורה אני קצת מכיר ממש התפעלתי המסרנים אני לא יודע אם אתם מכירים, אתם יכולים לחשב על השם של בעלי מסורה, מלכת שי, ידוע. הם לא רבנים פוסקים בדרך כלל, והם בטח לא פרשנים, מורי ורבי, הרב מרדכי בורר, הוא מהיחידים שעסק גם בפרשנות וגם במסורה, בדרך כלל קצת סותר, כי בעל מסורה עוסק רק איך זה נראה, באותיות, בכתיב מלא, כתיב חסר, ובטעמים, וניקוד, ומתגים, וכאלה. וממש, ספר מסורה, זה לא קיצור הלכה שאפשר ללמוד את ההלכה, לכתוב קיצור ולהמשיך הלאה. ממש בעל מסורה, ונראה לי קצת ראייה שהבעל מסורה, יש לחלק ב' פתיחה, ולפתיחה יש 28 סעיפים, הסעיף האחרון הוא כזה, אשר הסעיפים יותר טכניים, הסעיף האחרון מתחיל במילים הללו, בעד הם מצאנו באיזה מקומות, שנחלקי רובתנו בעלי השס, עם רבותינו בעלי המסורה, ואנה נבדילן כבעלי המסורה, ואז הוא מצטט מהמלכת שי, שמוכיח את זה ומביא דוגמאות, דבר ראשון לדעת שיש מחלוקת, לפעמים, אנחנו רואים את חזל מצטטים פסוק, הוא לא לפי המסורה שלנו, ומאלה מצטטים, אפשר להגיד, לא צטטו בדיוק, כבר דיברנו על זה בעבר, אבל אם יש מדרש הלכה, שנלמד מכתיב של מילה שאינו לפנינו, למשל סוכות, יש בסוכות כמה וווים חסרים, סוכות, סקת, כתיב, שיש שם מדרש הלכה, שהוא לומד מווווים חסרים, וזה לא לפי מה שכתוב אצלנו בספר תורה. אז איך לכתוב? אז יכול לבוא הכותב בספר תורה, הוא אומר, חזל למדו מהוו החסר פה, אמרו סוכות חסר שתי וווים, סמך כף תף באחד מהם. ואצלנו זה סמך כף וו תף. אז אולי נעשה לפי חזל. וו יתרה הוא חסרה, זה פוסל ספר תורה. אז הוא אומר, לא, לפי בעלי המסורה. תבדוק במסורה ואפילו עם חזל חולקים. וזה באמת... רק בעלי המסורה אומרים כך ולא בעלי הלכה. טוב, אז זה כאמור שהוא בן 30. זה 1834. ב-1838 הוא מציע סידור. אני מחזיק אותו בתחת ידי, יש לי מדורה יפה. בשני כרכים זה יצא. אבל אני רק אגיד שקצת מדולבלים בשם, הוא מוציא בעצם הערות הלכתיות על הסידור, וגם פירוש על דרך חיים לרבי יעקב מליסה. דיברנו רבי מליסה, בעל הנתיבות, ולכן יש, בעל הנתיבות קרא לסידורו דרך חיים, הרב גנץ פריד קרא לזה עבודת ישראל. לפעמים זה טיפה מבלבל. ברוב ההרצאות קוראים לזה סידור דרך חיים עבודת ישראל. אז כאמור, דרך החיים זה של הרב יעקב מליסה, ועבודת ישראל זה מי שהשלים את המלאכה וכתב באור על, והערות הלכתיות, והערות מה צריך לעשות המתפלל, ואפילו הערות קבליות, סידור מוכר מאוד, כאמור 1838. קל לחשב את הגיל, פשוט תורידו 4, כן, 38, זה אומר שהוא בין 34. ואז הרב גנצפריד מאבד כספו. למרות שהספרים שלו מצליחים ונמכרים, כנראה אי אפשר להתפרנס מזה, אבל במסחר הוא פושט את הרגל. והוא מחפש תפקיד רבני, והוא מתמנה לרב בעיירה קטנה, בשם ריזדוביץ', סליחה אם אני לא אגיד אותה נכון, הוא מתמנה שם לדיין, לא לרב של העיירה, ולא לאב בדין, אלא לדיין, כמו שאביו היה דיין. לא הצלחתי לבדוק בדיוק באיזה שנה, למצוא בדיוק באיזה שנה עובר לשם, אבל הוא מוציא שם, שהוא בבריזדוביץ', הוא מוציא את, 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 את הספר פני שלמה, שזה ספר על מסכת בבא בתרא. וגם הספר הזה זוכה להצלחה רבה עד היום, וראיתי אדם שמספר בהתרגשות שהוא למד בכל תורה, ורם שלו, הרב ריינר, זצ"ל, חיבב את הספר הזה, ואז הוא הלך לראש הישיבה, הגרשה זה אוירבך, אז אני רק אעיר על הכל תורה, שזו ישיבה באמת שהקים אותה, והרמים. היו חכמים הונגרים, אנשים לא תמיד יודעים את זה, כי לא מבדילים בין היקים, כי זה מאוד דומה, היידיש באותו ניב, והנוסח הוא אשכנז מדוקדק, אבל ודאי שחכמי הונגריה למדו בבא בתרא עם פני שלמה. אבל עוד דבר שמעתי, שהספר פני שלמה בסגנון של הספר פני יהושע. על פני יהושע דיברנו, הבנו שירושלם. והפני יהושע אין על בבא בתרא. וגם לכן קרא זה פני שלמה, הרי פני יהושע, זה קראו לו יהושע, אבל חוץ מזה, הרי פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. אז יש ביטוי חזלי, פני יהושע. אבל פני שלמה, הוא קרא לזה כשמו שלמה, וזה פני על שם הפני יהושע. אני לא יודע, אבל עד היום על בבא בתרא מאוד נלמד. אגב, יש טענה שהוא כתב אחר כך בבא מציע, וכתב היד, או עבד, או נגנב, בכל אופן, אין לפנינו על בבא מציע. מהספר פני שלמה, ועכשיו בדף המקורות, זה מקור 3, לא הבאתי פה סוגיה בבבא בתרא, כדי לא שאני צריך להיכנס מחוסר הזמן, אבל הבאתי את שני משפטים מההקדמה, המשפט הראשון, פשוט קיצרתי קצת, התחלת ההקדמה. ויקץ שלמה והנה חלום, זה כמובן פסוק, כן, מחלום שלמה, ויקץ שלמה והנה חלום, כל שכיות חמדה נופך ספיר ויהלום. הוא מתכוון שכל השכיות חמדה שלו, הכסף שלו, הפך להיות חלום. זה תיאור של הפשיטת רגל שלו, אמרנו שכותב את זה לאחר שכספו עובד. כי מה יתרון האדם מכל עמלו? כי ירבה כבוד עושרו וייף בגודלו. גם כי יעלה ברום המעלה, הכל אך כחלום חזון לילה. אין לך מה נרדוף אחרי הכסף, הכסף זה חלום, היום כאן, מחר שם. הוא ממשיך על כן המושלים, והוא נותן משל מעניין, ידמו העולם לבאר מים, לשני דליים קשורים בנחושתיים, בעלות האחד ירד שכנגדו, כאשר האופן, הגלגל של הגלגלת, יהפוך ידו. העולם משול לבאר עם שני דליים, דלי אחד זה התורה והחוכמה, ודלי שני זה החומריות והכסף. וכשדלי אחד נעשה כבד, אז הדלי השני נעשה קל. אתה לא יכול לעשות שניהם. אמרנו שנשווה אותו לחיי אדם, גם חיי אדם הסוחר, חיי אדם אמר, אדם יכול גם וגם. דעתי עליה, כן? וכשאני במשרה, דעתי על התורה. אז פה הוא אומר, עכשיו עזבתי את המשרה, עכשיו אני יכול להגות באמת בתורה, למרות שכבר קודם, כאמור, הוציא ספרים חשובים עד היום. אבל עד שמציא את פני שלמה, הוא נותן את המשל הזה בהקדמתו. הוא בהמשך מתמנה, חוזר לאונגבר ומתמנה בה לדיין, וזה יפה כי זה תפקיד שעשה אביו, יש פה בן, ממשיך אביו. וב-1848, שנתיים אחרי הספר הקודם, הוא מציע את הספר תורת הזבח, וזה גם ספר הלכה פופולרית, סיכום מלאכות על שחיטה וכיסוי אדם, ויש שם הסכמות של גדולי הדור, ובהם שניים שהעברנו עליהם שיעור, מהרש"ק, מהרש"ק קלוגר, ושלמה קלוגר, והדברי חיים מצאנז. ומידידי זאביק קיציס שמעתי שחשוב שתהיה הסכמה מאדמור חסידי, בטח מאדמו"ר מצאנז, שהחסידות חזקה מאוד בהונגריה, וחסידות צאנז במיוחד, ושידעו שהוא משלנו. ולהזכיר לכם, אני חושב שהזכרנו בעבר, שיש שחיטה שונה לחסידים, ואז מערכת כשרות שונה. אתה רוצה שהספר יהיה מקובל גם על מערכת כשרות של החסידים, אז חשוב מאוד שההקדמה על דברי חיים מצאנז, אם כי תזכרו את ההקדמה הזאת. כעבור שנתיים, ב-1850, סליחה על הצרידות, הוא מתמנה לאב בדין באונגבר ראש, מערכת הענפה של הדיינים בעיר, תפקיד מאוד חשוב. בתפקיד הזה הוא יכהן עד פטירתו, שזה 36 שנה. רב העיר הוא לא יהיה, את התקופה הרב, זה הרב אש, הרב מאיר אש, שיהיה להם קשרים טובים. לאחר מכאן הוא התחלפו, שניים או שלושה, התחלפו בקדנציה שלו, תור דיין, יהיה לו קשרים טובים עם רבני העיר, אבל מצאתי הרב, וגם בכלל רציתי להביא משהו מהמאמר של הרב יהודה רובינשטיין, במעיין י' א', ג' וד', פסם שני מאמרים, בג' על תולדות חייו, בקצרה, מי שרוצה קצת להרחיב, אני מאוד ממליץ על המאמר הזה, ובחלק ד' הוא כתב מעין המשך, פשוט רשימה ביבליוגרפית, רשימה של כל ספרה וכל ספר, רשימה ביבליוגרפית, איפה יצא ראשונה, מתי, איזה מהדורות חשובות יש לו. אז בהערה שם, באמת, לא כל כך חשוב, אבל סתם מעניין, אנקדוטה. בעל חתם סופר כתב אליו בתשובה, אל גנצפריד, כשהוא הוציא את קצת סופר. כתב אליו בתשובתו מיום כ"ז תשרי, שנת תקוף צדיק ז', וזה נמצא בתשובת חתם סופר, זה מתחיל במילים, שלום, ידידי המופלג בתורה, הדיין המצוין, כבוד מורנו שלמה גנצפריד. יושב בשבט תחכמוני, עדינו העצני, קהילת קודש אונגבר. והוא כתב לכבוד הדיין המצוין, למרות שהוא לא היה דיין. זה שימון הרבותיי הדיינים, כמו שאומרים לפעמים, כי הם לא דיינים. זה תואר, תואר כבוד. אז כותב הרב רידו רובין של מאמרו, כידוע שבעת ההיא, לא היה רבי שלמה גרנצור נוער ברבנות, כי אם היה סוחר, ומכיוון שיצא מפי קודשו של החתם סופר התואר דיין. נראה שלמעלה מדיינות לא יעלה רבי שלמה גרנצפריד כל ימיו. מעניין, זה מין, כן, אמונה כזאת, באדמורים, שגלשה פה לחתם סופר, שכזכור, היה יקה. ובאמת נשאר דיין אב בדין, אבל לא רב העיר החשובה. אני מתקדם לציר הזמן 11 שנה, 1861, הוא מוציא את ספר לחם וסמלה. אם יש מהמאזינים פה מספיק מבוגרים, הם זוכרים שזה היה ספר, גם ספר יסוד חובה, הלכה למעשה, שוב, הלכה פופולרית, הלכה למעשה, על הלכות נידה, הלכות נידה ומקוואות. בהקדמה לאחת המהדורות, הבן של הרב רנצפריד כותב שרב העיר רצה לבנות מקווה חדש והתייעץ עם הרב גנצפריד. הרב גנצפריד ראה שאין ספרות טובה, אז כתב ספר, אבל זה לא רק מקוואות, זה מקוואות, זה לרב העיר, אבל לכל חתן וקלה וכל בית יהודי. וגם הספר הזה הוא רצה לקרוא פרט וחידקל, הוא כותב. וממש לפני הדפסה הוא שינת השם ללחם וסמלה. וסוף סוף הגענו 1864, כבר בן 60, מוציא את קיצור שולחן ערוך, ספר כבר עבד עליו תקופה. כמו שאמרתי בהתחלה, נראה לי, אני לא בטוח, שבז'אנר של הספרות ההלכה, זה היה הספר הנמכר ביותר, ביהדות. בחיי המחבר, אנחנו שצורים לפי מהדורות, שזה ספר ואומרים, זכה למהדורה שנייה בחיי המחבר. ואם ספר זוכה למהדורה שלישית, מתוקנת בחיי המחבר, זה ממש, כמו חיי אדם, זה מאוד מרשים. קיצור שולחן ערוך בחיי המחבר 14 מהדורות. באחד ההדפסות בארצות הברית, הוא כתב כבר שנמכר, הוא מונה שם כמה מאות אלפים, לא זוכר, 500 אלף, אבל כאמור זה היה אי אז, מאז במיוחד, חצי השני של המאה ה-20. זה, 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 זה בלי סוף, תורגם להרבה שפות. אז כאמור נדבר על זה אחר כך בהרחבה, אבל רק מודעה, ברוך השם, ב-1864 כבר יש לנו עיתונות, עיתון המגיד שיוצא שם, בתף ריש כף דלת, מודעה בעיתון, במקהלות אברך השם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לגמור בדפוס ספרי קיצור שולחן ערוך. הוא מפרסם, קובץ מכל ארבעה חלקי שולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, אבן עזרא וחושן משפט. כל מקום שכותב את הספר הוא מדגיש את זה. כן, כי אנשים כתבו סיכום על אור החיים, שבית כנסת. ואז יהודי שלוקח הלוואה, אז אין לו את ההלכות האלה. ממש ארבעת חלקי שולחן ערוך. את הדינים הנצרכים לכל איש ישראלי לדעת אותם. כתובים בלשון קר ומסודרים בסדר נכון. מעיד על עצמו, אבל כל קורא יודע שזה מאוד נכון. והוא חיבור טוב ומועיל בעזרת השם לבעלי העסקים, אשר לא יתנם הזמן לעסוק בעיון בשולחן ערוך ומפרשיהם, ימצאו בו מבוקשם בנקל. דבר ראשון, קל ליד הראשון, הוא מגדיר בעלי עסקים. ולהזכיר, הוא בעל עסקים לשעבר. הוא אומר, איפה בעל עסקים יש לו זמן ללמוד? אז שילמד קיצור. ובית, וכן לחנך בו נערים לשתול בלבביהם מצוות השם בגרסה דיינקותה, וגם בזקנותם לא יסורו. אז זה שני כאלה יד שהוא מגדיר. ולגבי השני, נערים, אני למדתי בנועם בירושלים, זה היה ספר הלכה. היה לנו הלכה יומית, ופעם שבוע מבחן, דווקא זה סטנסל על מה שנלמד באותו, מהספר. ספר הלימוד היה לקנות קיצור שולחן ארוך. טוב, ממשיכה המודעה, מחיר ספר אחד, 80, צדיק למד, זה כנראה צלוטי. המטבע הפולני אז היה חזק אצל האוסטרו-הונגרים, והקונה למחירה ישיג הוספה אחת לעשרה ותתוו למאה. אין 10% אם אתה קונה פחות ממאה, ו-15% אם אתה קונה יותר ממאה. חותם עם המקום והתאריך. יפה, אז זה נדבר על זה אחר כך על הספר החשוב הזה, וזה 1864. ב-1865 מוציא לאור ספר דרשות. עכשיו, ספר דרשות זה רגיל דרשנים ורבני עיר שיש להם דרשות, אבל דווקא הוא אין לו כל כך קהל לדרוש, והספר דרשות, ספר הזה הפריון, אני אציין דרך אגב, שמופיע בפרויקט השו"ת, לא יודע על מה ולמה, אולי קיבלו את הספר, ואפילו לא מופיע שם במדור של הדרשות, אלא במדור של פירושי התורה, לא יודע, זה לא פירושי התורה, זה סדר התורה, אבל זה דרשות. אז הבאתי פה בדף כמה משפטים מדרשה אחת לפרשת בו, כי אני חושב שזה מן זיקוק של היהדות החרדית שאז קמה בהונגריה. הפסוק שעליו זה עולה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך. יש כמה פסוקים, נכון, שמדברים על הבן ובן הבן, אחריות על הנכד. אז כך כותב שם הרב גנצפריד. כי הנה יש אנשים בזמננו, אף שהם מגודלים בדרכי התורה ויראה, ונהגים כן גם בבתיהם, ואף את בניהם ילמדו כן, אבל רק עד אשר בא הבן לכלל דעת. ואחר כך, האבות, כן? מעתיקו, אבא, מעתיקו מן התורה הקדושה, ונותנו ללמדו מדעות חיצוניות. אנחנו מדברים על נשיא תקופת המדע, כן? ואף שיודע שעל ידי כך קרוב מאוד שהבן יעזוב אחר כך דרכי התורה והיראה, לא אכפת לאב, כי רוצה הוא בתקנת בנו, וחושבו כי על ידי זה יוכל להתפרנס ולקבץ כסף. אין פרנסה. אז זה פתאום מתחיל, פעם היה כל הפרנסות, מי שרוצה הולך לעבוד, אבל אם הוא בגילדה, אם הוא עובד בעבודה של אבא שלו, אבל משתנים הזמנים, ופתאום כדי להתפרנס צריך ללמוד. מה יכול לעשות מי שלא למד? יכול להיות סוחר, היה מקובל אצל יהודים, יכול להיות אולי מלווה בריבית לגויים, אבל הוא לא יכול להיות ממש מקצוע חופשי, כי את זה צריך ללמוד. אבל אם הוא ילך ללמוד, אז יש חשש שהוא ייפגע לו התורה והיראה, משיך הרב גנצפריד, גם זאת חושב האב, הרי אינו מוכרח כל כך לעזוב על ידי זה כל דרכי התורה. ויכול להיות שגם בעסקו, בשאר חוכמות, יכול להיות יהודי. ואף אם לא היה כל כך מדקדק במצוות, מכל מקום יכול להיות יהודי במקצת. לא מדובר פה על ביטול תורה, לא מדובר פה על יהודי שיושב בכוילל ומתפרנס ממלגה שנותנת לו ממשלת הונגריה. לא ולא, הוא סוחר, וזה בסדר גמור להיות סוחר, ואפילו עדיף. אחרת איך הוא יתפרנס? אבל מדובר פה על זה שלא ישלח את הבן לאוניברסיטה, כי שם הוא עלול להתקלקל. כן, זה, איך לקרוא לזה, החרדים החדשים של אז, זה הדיון. וממשיך כותב על זה הרב גנצפריד. נראה פשוט שאם היה יודע האב שהבן הזה על ידי לימוד שער מדעות, יסור, מדעים, כן? יסור לגמרי מעט השם ותורתו, ויהיה מומר לכל התורה כולה, ודאי לא היה עושה זאת. אבא לא היה שולח, כן, הוא אמר, יכול להיות יהודי במקצת קודם, אבא לא היה שולח את הבן, אם היה חושב שהוא יהיה גוי גמור. ומה שהוא עושה עם בנו, אינו עושה, אלא בחושבו שעל כל פנים, יישאר להיות יהודי במקצת. פעם השנייה הוא חוזר על הביטוי, אני חייב לא מכם, הביטוי המרגיז הזה, כי ישראל, לפי שחתה ישראל הוא, הוא מתכוון דתי במקצת. כן. אמנם לו חכמו ישכילו, מה מעשה הבן, הזה עם בנו אשר יוולד לו. זאת אומרת, אומר, הבן לא יהיה עדוק, אבל הוא יהיה עדיין דתי. מה יהיה אבל עם הבן שלו, עם הנכד שלך? הרי לפי ערכו לא יתחיל כלל, הבן, להניגו בדרכי התורה, את הנכד. זאת אומרת, אם הבן יהיה חלש, אז הנכד כבר יהיה גוי גמור. ומה יהיה סופו, לא ידע כלל מידת ישראל, כאשר עינינו רואות. כאשר עינינו רואות זה בעוונות רבים. שאנשים שולחים את הילד לאוניברסיטה, הילד שמע תורה ומצוות, אבל הוא לא מספיק חזק, הבן, ואז הבן, את הבן שלו בכלל לא שולח לחינוך דתי. והוא מתחנך עם הגויים, הנכד. מה יהיה סופו, לא ידע כלל מידת ישראל, כאשר עינינו רואות זאת בעוונותינו הרבים. והרי אמנו בני בנים, הרי הם כבנים. ואם כן, זה האב, המעתיק את בו מן התורה, למדעים, למרות שהוא נשאר דתי הבן, יוכל להבין כי בן בנו לא יהיה עוד שום ידיעה מידת ישראל. ולא היה מבין זאת, נראה פשוט, כי בוודאי לא היה עושה כזאת. אלא שעצר הרע, עצר הרע שגורם לאבא שהבן שלו ילמד מקצוע, מסמא את עיניו ואינו רואה מה יהיה הסוף עם בני בניו. ויש לומר שזה הרמז, כן, הוא רואה בנים לבניך, הוא רואה לשון הבנה. כלומר, הבן, איזה בנים יהיה לבניך. אז כך הוא גם מראה את הפסוק, למען תספר באוזני בנך, אל תסתפק בזה, אלא גם באוזני בנך. אז זה אמרנו, כתיבה שלא פופולרית לבעלי בתים באונגוואר של אז, וממש אפשר לראות איך נוצרת היהדות החרדית, ממש אנחנו תופסים את האמירות הראשונות של החומות. בשנת 1869, בבודפשט, כינוס נגד הרפורמים שהוא עומד בראשו, הרב גנצל, והוא מדבר בעד הפרדת הקהילות, מה שנקרא, דיברנו על זה, בטח עוד נדבר על זה, נגד הרפורמים שנקראו שם נאולוגים, לא להיות מיוצגים ביחד, זאת אומרת, הרשות באמנציפציה אומרת ליהודים, תעשו רשות שלמשל תוכלו לרשום נישואים וגירושים, אז אומרים, לא, אנחנו נרשום רק לקהילות שלנו, ולא לכל היהודים, להפריד את הקהילות. כדי לא להיות, בעיקר כדי לא להיות באחד הנאולוגים. ואז מה קורה עם יהודי חלש, כן? יהודי חילוני, שהיינו אומרים היום. איפה הוא נרשם לנישואים? טוב, אני מדלג פה ל-1875. ואז הוא מוציא ספר, אני חושב שהספר הכי פחות חשוב שלו, בשם אוהלי שם, הוא בהתחלה חשב להוציא את זה בתור תוספת לכסת סופר, סוף הוציא את זה ספר בפני עצמו. זה היה ללכות גיטים ושטרות. שוב, סיכום כזה. הלכה פופולרית. אלא שבספר הזה קורה איזה אירוע מעניין, הוא חולק בו, הוא דרכו לחלוק, זה בסדר גמור לחלוק. הוא חולק שם בין היתר על הדברי חיים, מצאנז, הזכרנו. יהודי מקורב לאדמור מצאנז, שהוא רב עיירה, שמו הרב מורחי אליעזר ובר, ובר הוא רב של העיירה בהונגריה בשם עדה, נעלף מהביקורת הזאת, והוא מדפיס חוברת נגדה. עם כל הנכתבים, בשם מלחמת חובה, יש שם אגב גם דברים של הדברי חיים, שנדמה לי שלא יורד לגמרי על ישירות הרב גנצפריד, אבל הוא כן יוצא נגד ספרי הקיצורים, ואז כולם מבינים כנגד מי זה. המחלוקת הזאת גולשת לכל הונגריה שבירושלים. והבאתי פה קטע, הספר שלושה עולמות, הוא אצלנו במשפחה קוראים אותו, נגיד ככה, הרב חיים המבורגר, אמרתי שאני מצאצאיו של הרב שמואל המבורגר מנובימשטה, שעלה בעליית תלמידי החתם סופר, עמד בראש כולל הונגריה ב-AI, אז אנחנו כבר מדברים כמה דורות אחריו, אז הרב חיים המבורגר, נראה לי שאני לא מצאצאיו אלא צאצאי אחיו, הרב אורי המבורגר, שהוא סבא של אמא שלי, אני חושב שהוא אחיין שלו. אולי אני טועה פה בדור אחד. בכל אופן, כך כותב הרב חיים המבורגר בשלושה עולמות. במחלוקת שפרצה בשנת תרמת, זה שנת תרמת, אז בעצם, אחרי פטירתו של הרב גנצפריד, אבל זה לא משנה, בכל הונגריה, היה בין המתעסקים והמררים, הרב מורחי אליעזר ובר, ביותו בעד, זאת אומרת, עוד שהיה בהונגריה, לפני שעלה לירושלים, היה לו מחלוקת עם הרב שלמה גנצפריד בעל מחבר ספר קיצור שולחן ערוך. והרב מעדה הדפיס קונטרס נגד הרב גנצפריד. וכשהדפיס הרב גנצפריד את ספרו קיצור שולחן ערוך, צירף בסוף הקונטרס, בסוף הספר, קונטרס השם יחסה לאוהל כנגד הרב מעדה. באחת המהדורות. והעדכון טרס הזה לא היה בנמצא בישת המחלוקת בכולל. וזה חשוב, כדי להראות לשאר ההונגרים שיש פה תשובות לרב מעדה. השגנו קונטרס אחר, קונטרס אחד, והתפסנו. והדביק המוציא לפועל על פתח בית הכנסת ההונגרי. ועל פתח ביתו, וואו, ממש פשקביל, קונטרס שלהם פשקביל, על פתח ביתו של הרב מעדה. וכשקם בבוקר, תורב, וראה את הקונטרס דבוק, הסתלק עצמו תכף מן המחלוקת, ולא התערב בריב, ושב לתורתו לעבודתו. סיפור נאה של השכנת שלום, תראו את המשך. בערב יום הכיפורים, כשהוא שב השלום בכולל, אמר לי אבא, רצוני שתלך לפייס את הרב מעדה על מה שפגעת בכבודו בקונצרט שהתפסת. פייס פייס, אבל מבינים שפה נעלב. רב חשוב, רב הירה שיושב שם בכולל. חשבתי מעט הפעם ואמרתי לאבא, הקשית לשאול. זאת אומרת, צריך להיות כאילו, חשבתי מעט ואמרתי לאבא, הפעם הקשית לשאול. אולם הולך אני. כשנכנסתי לביתו, מצאתיו מעוטף בתליתו ומעיין ספר. כשראה אותי התחיל מרתט, ופניו הלבינו. זכרת מריבה. ניגשתי אליו ואמרתי לו, הרב מעדה, רצוני להתפייס עמו, ולקס סליחתו על האלבון שעשיתי לו בהדפסת הקונטרס מכסה לאוהל. ננה בראשו, חשב איזה רגעים, הרגשתי שיש לו מלחמה פנימית, אחר כך נתן לי את ידו ואמר, מחו לך. וברכני בגמר חתימה טובה, ונפרנתי ממנו בשלום. ומאז נעשה שוב אהוב וידיד לאבא ולי כבתחילה. איזה סוף נאה, וגם תראו איזה עברית של סופר. אז זה יהיה הסיפור האחרון שלנו על הרב גנצריד, לא נשאר את הרחב תירתו. אברהם נפטר 1886, תף רישם וו. תזיין אב, תזיין אב, תף רישם וו. הקבר באונגבר קיים עד היום, כאמור היום באוקראינה. על פטירתו הבאתי, זה ספר על זיכרונותיו, לא מצאתי את הספר, אבל מצוטט במאמר מעיין שהזכרתי קודם, וכך מצטט הרב רובינשטיין. על ימיו האחרונים מספר נכדו, בן ביתו, הרב דוקטור חיים ברודי, בזיכרונותיו על זקנו, הרב שלמה גנצפריד, במאסף הספרות, כתוב שם בדיוק איזה עמוד זה, וזה לשונו. ביום י"ז בתמוז נקרא שמיימה מישהו אחר, כבוד אדמו"ר ראש בר"ם, מורנו הרב צבי מנהיימר, אב בדין בעיר אונגבר, אב בדין הכוונה דיין או ראש אחד די הרכבים, כי אב בדין של העיר זה הרב גנצפריד. בעגל הרתומה ישב אני ואדוני אבי זקני, הסבא שלי, מתאר הנכד, שהוא נוסע יחד עם הרב שלמה גנצפריד, לעשות לו הכבוד האחרון, ללוותו לבית מועד כל חי. ואיתנו בדרך דלפו עיניו דמעות של סבא שלו, כזרם מים, כאב לב, עיניו אמר, הפח נשבר והחרס נמלט, ולא הרגיש כי בעוד שני שבועות התהלך גם הוא איתי, בפרנס האלוקי. הוא אומר, אני הולך עם סבא החולה להלוויה, והוא מספיד את הנפטר הנוכחי ובוכה עליו, ואני מבין קצת. שהוא כבר מדבר על פטירתו שלו. כי בליל שבת קודש לפרשת אלם עשאי בשנה הנ"ל, נפקדה גם עליו פקודת כל בני חלוף, אז עלה המוות האכזרי בחלונותיו. איזה תיאור וזה ממשיך ולא הבאתי. אבל כשקראתי את זה אמרתי, רגע, רב דוקטור חיים ברודי. יש את חיים ברודי של המפורסם משירת ספרד. אכן הוא. אגב, אני לא בטוח שהוא דוקטור. לא יודע מה ההשכלה שלו הייתה פורמלית. בכל אופן, נכדו, בן ביתו, אשתו מתחתן, ביתו של הרב גנצפריד, יש לו ארבעה בנים וארבע בנות, גם רבנים. נזכיר את נכדו, הרב יחזקאל בנט, שגם מוציא, עוד שנייה נגיד איזה ספר הוציא הרב נכדו, הרב יחזקאל בנט, שהיה בעל שוט משבטם. אבל ביתו מתחתנת עם שלמה זמנון ברודי, שהיה רב, אבל גם היה נשיא המזרחי בהונגריה. אפילו הייתה בדיחה כזאת, שאמרו שבהונגריה יש מזרוחניק אחד, שזה הוא. לכן הוא נשיא המזרחי. בכל אופן, בנו היה הרב של פראג, הוא התמנה לרב של פראג, שזה עיר ואם, זה תפקיד חשוב. חותנו היה רב שם לפניו, הרב נתן ארנפלד, היה הרב של פראג, הרב הראשי של פראג, והוא יורש, הנכד של הרב גנצריד יורש אותו, והוא בהחלט לומד מדעים ושפות, ומומחתת, לא ידעו על האוצר העצום, לא למדו באשכנז, של שירת ספרד, ואז זה נהיה תחום מחקר של הרבנים המשכילים, ומגלה את הרב חיים ברודי שוקן, שלמה זמלן שוקן, שפרנס כמה כאלה, והוא מקים מכון לחקר השירה העברית ומעמיד בראשו את חיים ברודי, וזה פועל בברלין. ובשנה 34 הם בורחים מברלין לירושלים. וזה חיים ברודי, הרב, אולי הרב דוקטור, אני לא יודע, הרב חיים ברודי. ולכן, כשאני אומר את הקטע מהפריון שראינו, מהדרשות, שאומרת, תתמד השכלה, מי יודע מה יהיה עם הנכד? אז אולי הוא כתב את זה בגלל הבת שלו. חתנו, האהוב, שהיה רב, חשוב, וגם אסקל, וגם מזרוכניק. אני לא יודע, אולי זה סתם אני מרחיק לכת, בכל אופן נכדו, צריך להסתכל על הנכד. נכדו היה הרב של פראג. הבן של מזרוכניק היה הרב של פראג, וגם מסקיל בעצמו. אז אמרנו, אבל אחרי פטירתו, בערך 20 שנה אחרי פטירתו, חידושים על השס בשם שם שלמה. אין, השם פני שלמה, שם שלמה, הרב יחזקאל בנט, נכדו, אוסף מהכתבים שלו, וגם זה אגב נפצע בפרויקט השירות, זה בעיקר על מועד, ותוך מועד נדמה לי בעיקר על ברכות. בסדר. אז אנחנו, מי שיש לו את הדף מודפס הזה, הדף השני, הצד השני, בוא נדבר על שולחן ערוך, בשער של שולחן ערוך, הוא מציין, זה קצת דומה למודעה, לתועלת המון העם, אני מדלג על זה, אבל כי ראינו במודעה, אבל בתחילת ההלכות יש שמיין מוטו לספר שכותב הרב גנצפריד, הקיצור בלימודים טוב ומעיל, הן למתחילים שלא הצללו בעומק הלימודים, כי אז הלכו לעבוד, רק מתחילים, והן ליודעים להזכירם, הם ישכחו. אומר א' למי שמתחיל, וב' למי שרוצה לשנן. מה שמדהים במשפט הזה, זה ממי שמוצדת, הרב ישר קנדיה, אני לא ידעתי שהמתנגדים המשכילים הרשו לעצמם ללמוד אותו, חשבתי שהוא קצת חשוד, בכל אופן אנחנו רואים שזה המוטו שמדפיס הרב גנצפריד לספרו. מקור חשוב, על דרך הלימוד שלו, נתפס מכתב שלו בסיני, כן, שנים, אני קופץ עכשיו שנים קדימה, כן, 20. אבל המכתב שנדפס, כך כותב הרב גנצפריד למישהו ששאל אותו על מחלוקת ידועה, יהודי, הוא הניח תפילין, הלך לנקביו וחוזר מהשירותים, מניח את התפילין בחזרה, האם הוא צריך לברך שהוא לתפילין? בעניין ברכת התפילין, הנה סירם, כדי להיכנס לבית הכיסא, ואחר כך חוזר ומנוחם, כתב מעליו כבוד תורתו, שזה כותב המכתב, וזה לשונו, לא היה לו לרב להכניס עצמו בספק שתיים, נגד הרע הגדול בעל מגן אברהם בשם שלה. איך אתה חולק על מגן אברהם בשם שלה? וכן כתב עוד לכמן לזה לשונו, כי הוא מאוד מסתבר טעמו של השלה. ואחר כך הוא יביא גם שכותב המכתב, שגם הפרי מגדים כך סבר, שלא צריך לברך. ובכל אופן, הקריצור שולחן ערוך כותב שצריך לברך. עונה לו הרב גנצפריד, והנה באמת דבר זה בהפסק בית הכיסא, לאו בשם השלה אמרו מגן אברהם. קודם כל הוא מצטט, הוא אומר, תשים לב, שמגן אברהם שם אמר משהו אחר בשם השלה. ואת הדבר הזה המגן אברהם אמר בשם עצמו. אבל אז אחרי שכותב את זה, הוא כותב, ויפה כתב החיי אדם, שאין להניח דעות הגדולים שפשיט עלו לברך בשביל ספקו של המגן אברהם. ומה שכתב הפרי מגדים שהמנהג הוא שלא לברך, צריך עיון לפיינו דעתים, שייך בזה מנהג. כי מה זה מנהג? כל מי שהולך לשירותים? מאחר זה מסתם הכל איש, קודם התפילה בודק עצמו לנקביו. ואם כן, מילתא דלא שכיחא הוא. ומילתא דלא שכיחא לא שייך מנהגה. אז הוא דוחה את המגן אברהם. והוא דוחה את סברת הפרי מגדים. והוא אומר שמה שכתבת בשם השלה, זה לא נכון שהשלה לא כתב את זה. והחיי אדם כתב כמוני לברך. ואז הוא ממשיך, וגם הגאון בעל התניא זצ"ל כתב, ובהפסק בית הכיסא צריך לברך. אז גם חיי אדם וגם בעל התניא. וידרו מעלת כבוד דרותו, ממשיך הרב גנצפריד, ולכן הקטע הזה חשוב. כי בחיבורי ספרי זה קיצור שלך ערוך, שמתי לי יסוד מיוסד במקום פה חסר במכתב, צריך להיות מקום מספק, מקום מחלוקת, משהו כזה. אזי הלכתי אחר הרוב משלושה גדולי ישראל בעלי הוראה אלו. הראשון זה בעל חוות דעת. בסידורו הגאון בעל חוות, לא, זה טעות פה, הגאון בעל חוות דעת בסידור שלו. זה הראשון. והשני, והגאון בעל התניא. והשלישי, והגאון בעל חיי אדם. וגם פה, תפסתי דעת שניים ועזבתי דעת יחיד. הוא אומר, נקטתי בו כשולחן ערוך. הלכתי לפי שלושת עמודי ההוראה. וגם לספר שהוא קרס קיצור שולחן ערוך, למרות שהנוסח זה לא קיצור שולחן ערוך, בכלל לא. זה, תחשבו, ספרו הקטן זה על ארבעת חלקי השולחן ערוך. גם סדר הסימנים, וגם סדר הנושאים, וגם התוכן, זה לא קיצור שולחן ערוך. הכוונה זה ספר קצר, הוא כמו השולחן ערוך, גם זה פוסק הלכה. הוא אומר, אני כמו הרי שולחן ערוך ידוע בהקדמתו, אמר שהוא הולך לפי שלושת עמודי ההוראה, ריף רמב"ם ראש, זה חידוש של הבית יוסף, לא היה קודם פסיקה לפי שלושת עמודי ההוראה. אז אומר הרב גנצלוט, גם אני הלכתי לפי שלושת עמודי ההוראה, ומביא שלושת עמודי ההוראה. אני חייב לומר, הרבה פחות חשובים, ובטח הראשון, סידור בעל חוות דעת זה אחד משלושת עמודי ההוראה. אומר הרב גנצלוט, כן, אז כאמור, בשבילו זה היה ספר חשוב, הוא כתב על זה פירוש. אבל נראה פה בעיקר שהוא רצה מין להעמיד שלושה של שלושת עמודי ההוראה. גם נראה לי שהציטוט פה מבעל התניא זה מהסידור, סידור בעל התניא. אז גם חוות הדעת וגם הגאון בעל התניא, זה לא יודע עד כמה, אי אפשר שלושה עמודי הוראה בכל מקום לפסוק, כי חוות דעת זה רק הסידור. אין פה פסק בעל הנתיבות, לא כתב קיצור על כל ההלכות. בעל התניא וחיי אדם כן. אז זה מאוד חשוב על דרך הפסיקה שלו. על המהדורות, וגם אני קצת מקצר, אתה מבין מה? לא מקצר. במקור אחד זה, אולי זה גם מעניין לפני עצמו, לגבי אדם ששובר כלי מחמת כעסו. לא לגבי שבת, לגבי עצם זה, הבל תשחית מחמת כעס. כותב ככה קיצור שלך, מקור 11, כשם שצריך לאדם להיזהר בגופו, שלא לאבדוב, שלא לקלקלוב, שלא להזיקו, הזכרנו על זה משהו בספר בעל התניא. כך צריך להיזהר בממונו שלא לאבדו ושלא לקלקלו ושלא להזיקו. וכל המשבר כלי או קורע בגד או מאבד מאכל או משקה או ממעשם או זורק מעות לאיבוד. וכן הוא מקלקל שאר כל דבר, שאר ראוי שאינו בו בני אדם, עובר בלא תעשה. שנאמר לא תשחית את עצה, כן, כמו שאסור להשחית עצים, מה שנקרא בסלנג ההלכתי בל תשחית, אסור לקלקל. ואז זה ממשיך. הרב גנצפריד במהדורה הראשונה, ואפילו כוונתו להראות כעס וחמה, להטיל אימה על בני ביתו שאינם נוהגים כשורה, גם כן אסור. את המשפט הזה, הקיצור שלך ארוך, הרב גנצפריד משמיט החל מהמהדורה השנייה. שהוא בעצמו מוציא, מהדורה השנייה הוא מוציא באור בשם נחם הפנים, והוא כותב שם, הוא מביא בגמרה דיון על זה, מקור 11 ב' במשפט הראשון עם דלג, ואחרי השלוש נקודות מקור 11 ב', בשולחן ערוך של הגאון בעל התניא זצ"ל, כתב שאפילו כדי להטיל אימה על בני ביתו אסור, ומכל שכן אתה צריך עיון טובה. אז הוא נשאר בצריך עיון הרבה, כן? צריך לעיין? אז צריך לעיין, אבל מהדורה הראשונה הוא כתב שאסור. הוא לא היה בטוח שאסור, לא היה בטוח שמותר, השמיט את המשפט הזה, וזה אדם שיש לו זכות להדפיס בעצמו מהדורה נוספת של הספר, ואז זה מקומות שהוא לא בטוח אם הוא פסק טוב, אז הוא מתקן. הקדמות. האם כשמתחילים נושא, האם להביא הקדמות? מי שלומד פנינה הלכה בטח מכיר הרבה, כל תחילת נושא יש הקדמה ארוכה, מחשבתית. הטור מביא הקדמות. שולחן ערוך לא מביא. אז פה בהלכות שבת, סימן עין בית, מתחילים קצור של הלכות שבת, מהקדמה, יש כאן כמה סעיפים, הבאתי את הספר הראשון שם. שבת קודש היא האות הגדול, והברית שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, לדעת כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וכל אשר בם, ושבת ביום השביעי, והוא יסוד האמונה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, שקולה שבת ככל המצוות. והמשך זה עוד אמרו חז"ל, כל המשבר את השבת כהלכתו כאילו מקיים כל התורה כולה, וכל המחלל שבת כאילו כופר בכל התורה כולה. סעיף ב' הוא מרחיב בזה, שמי שחשוד על השבת הוא לא נאמן בכלל, והוא כאילו כופר בכל התורה כולה. כנראה היה להם בעיר, התחיל החילון אז. וכן הוא אומר בעזרה, וזה ציטוט, לא מלולי על השבת, שהקדוש ברוך הוא נתן אותה בעשרת הדיברות, זה ציטוט כן מלולי, אבל באשמתות. עזרה, כוונה נחמיה, כן, עזרה נחמיה. אז יש קצת הקדמות בקיצור של ערוך, זה גם זה חשוב לדעת ללומדים. משהו קצת קבלי, עוד הבאתי, וכן ספר הלכה, לא ידעתי מה להביא. אז משהו שגם אפשר ללמוד מהנכס לקבלה, אבל גם משהו חשוב, והוא מאוד מוכר. אני חושב שמוכר, קיצור של ערוך לא ממציא את זה, אבל אני חושב שמוכר בזכותו. יקבל עליו קודם כל תפילה, מצוות ואהבת לרעך כמוך. מכירים שלפני התפילה אומרים, הריני מקבל עליי לאהוב כל ישראל מגופי, ויכוון לאהוב כל אחד מישראל כנפשו. כי אם חס ושלום יש, למה, מצוין, מצווה מאוד חשובה, אבל למה לפני התפילה? ממשיך הקיצור שולחן ערוך, כי אם חס ושלום יש פירוד לבבות ישראל למטה, אז גם למעלה אין התאחדות. אבל התאחדות בגופיהן שלמטה גורמת התאחדות ודבקות בנפשותיהן למעלה, ועל ידי זה גם תפילותיהן מתאחדות. ואז בהיות תפילותיהן כלולות יחד, היא רצויה לפניו יתברך שמו. זה משהו מקבלי כזה. שאם יש פירוד בין ישראל, אז גם משהו מפריע במקבלים רואים בצינור, שבין ישראל לאביהם שבשמיים, יש התפרדות למעלה. ולכן שהתפילה תתקבל, אתה קודם כל צריך להיות מחובר עם עם ישראל. התפילה מתקבלת, אם היא של עם ישראל ביחד, תתחבר לעם ישראל ודרך זה תעלה תפילתך. הוא לא מנסח את זה בניסוח של כמה טוב בן אדם וחברו, אלא בניסוח קבלי, אבל העיקרון ודאי שהוא עיקרון חשוב וגם מוכר בזכות הקיצור שולחן ארוך. ואם כבר גם באנו לקבלה, כמובן כל המכירי כישופים ועין הרע, ולא יודע, יצא שם לאשכנזים שלא מכירים בזה, אולי זה הליטאים מצאו להם את השם הזה, אבל ההונגרים ודאי שכן, על דבר שיש חשש, אומרים כנאי נהורה, כן, בלי עין הרע. אז האיסור לדרוש במחשפים, מקווה שמכירים אותו, פסוקים מפורשים בתורה, כך כותב קוצו שולחן ערוך. אסור לדעות במחשפים, אלא, יש פה החרגה, שתי החרגות, ההחרגה הראשונה, במקום סכנת נפשות. אם יש פיקוח נפש, אם יהודי חולה עומד למות, אז מותר הכל. כנראה הבינו שמחשפים זה איסור, לאו, ואולי דרכי המורי, אבל לא עבודה זרה, כי אם זה עבודה זרה, יש דיון, יש רמב"ן שם, גם חוק את רמב"ם, רמב"ן אולי. יש דיון בתמיד תהיה שם לוקח מה עבודה זרה ומה לא עבודה זרה, זה מחלוקת. כותב, אסור לדרוש מחשבים, אלא במקום סכנת מחשפים, אלא במקום סכנת נפשות. סכנת נפשות מותר, אבל מה עוד מותר? או אם בא לו איזה חולי על ידי כישוף, או מקרה ורוח רעה. מותר לרפות על מחשף, אינו יהודי. מקרה ראשון, יהודי יש לו דלקת ריאות, מסתכן בנפשו. אז תביא מחשף, מה לעשות? אחרת הוא ימות. אבל דבר שני, יהודי שאין לו דלקת ריאות, אלא יש לו, לא יודע, מרה שחורה, דיבוק, איזשהו מחלה, שמבינים שהמחלה, אפילו צהבת יש אומרים, שהמחלה עצמה באה מעין הרע. או כישוף. אז מי אסר לך אם לא כישוף? אבל מחשף, אסר ליהודי להיות מחשף, איסור תורה להיות מחשף. אסר לך למחשף גוי. זה הפתרון. עוד דבר, וזה יודע כל מי שהיה לו שער ארוך בישיבה תיכונית או ישיבה קטנה, לא יהיה דבר, כותב של שולחן ערוך, אולי הוא לא, זה לא הלכה בשולחן ערוך, אולי מישהו אחד כתב לפניו, אבל אולי לא, אולי זה חידוש שלו, וגם אם לא, זה כמובן מוכר בגללו. לא יהיה דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, לא שנת של יד, לא שנת של ראש, התפילין עצמם, לא הרצועות, כן? ושערות קצרות, לא אביין חציצה, שדרכן בכך. אבל אותם המגדלים בלוריות, מלבד שהוא דרך שחץ וגאווה, ויש איסור באיזה דבר שם בלורית, זה שחץ, גאווה, אסור. חוץ מאיסור הגאווה, יש עוד איסור משום הנחת תפילין, כיוון שגדולים הרבה אביין חציצה. מעניין ששערות זה חציצה, אני לא יודע, בתבילה זה לא חציצה. למה להגיד ששער ארוך זה חציצה? ככה, זה שער קצר, זה לא חציצה, שער ארוך חציצה בתפילין, וזה מפורסם. כל מחנך של נערים אומר להם, אסור לגדל שער ארוך, לא רק כי זה אסור, וזה לא יודע, דרך שחץ, חוקות הגויים, תרבות המערב, טפו טפו טפו, כמו הדיסקוטקים. חוץ מזה, חציצה בתפילין, אז זה המקור. כל 16 הבאתי זה סתם שתי דוגמאות, אבל סתם בגלל זה אירוע, זה דוגמאות על דברים שהביא כנגד הגויים. יש הרבה דברים כנגד הגויים בספר שלו יחסית יותר, למרות שזה בסוגיות במסכת עבודה זר חכם מהגויים, כי כנראה ביום כבר הצנזורה לא הייתה כל כך חזקה. אבל הבאתי את זה כי היה איזה תקרית בשנת 2005, לפני 20 שנה, לא מזמן, הרבה אחרי הצנזורה, שברוסיה אסרו להדפיס קיצור שולחן ערוך בגלל ההלכות נגד הגויים. ואז היה משהו בדיפלומטי מאוד חמור, ואולמרט היה אז ראש ממשלה, והוא התערב כדי להסיר את האיסור המוזר הזה. טוב, אני רוצה לסיים בזה שהספר הזה, כאמור, אני ביסודי הייתי בסוף שנות ה-70, מתחילת שנות ה-80, זה הספר שלמדו. וגם אחר כך, זה הספר הלימוד. עד שהייתה התעוררות לזה שהספר הזה הוא אשכנזי. ויושבים איתנו בכיתה, תלוי לפי בדרך כלל אזור המגורים, שמונה ספרדים, והספר הזה זה לא ההלכות שלהם. ובספר הזה אין מחלוקות, קיצור של ערוך הוא חותך. באונגבר, ב-1864 אמרנו, לא יושבים שם ספרדים שפסקים הלכה כמו ספרדים, והספר הזה הוא קיצור כל ההלכות הנצרכות ליהודי, בתנאי שהוא אשכנזי. הבאתי סתם קטע שזכרתי ומצאתי, ידידי שיבי רכנר כותב בראיון במקור ראשון, זה הראיון עם שלושה ראשי ישיבות הסדר ספרדים. זה היה שם המכנה המשותף, הרב דוד אסולין, ראש ישיבת שליטה, ראש ישיבת נתיבות. יש שם משפט כזה בהרעיון שלו. צמחנו בערוגה ספרדית, נשמנו את זה עם חלב אמנו. ולצד זה, בבית הספר היסודי שבו למדתי, שכולם בו היו ספרדים, וגם בהמשך בישיבת כפר עורב ומרכז הרב, כל המורים שלי היו אשכנזים, ולימדו אותנו קיצור שולחן ערוך כאן ספרד. ביקורת מרומזת. כן? הוא אומר ביסודי כולם היו ספרדים. למדנו שולחן ערוך כאן ספרד, גם בישך כפר עורב, ואפילו במרכז הרב, ההלכה הייתה, וזה הביטוי של ההלכה הספרדית. בגלל הביקורת הזאת החליפו אותו במקור חיים, קיצור חשר ערוך מקור חיים, או מקור חיים השלם של הרב חיים דוד הלוי, שהוא ספרדי, אבל נביא את כל ההלכות, וגם פניני הלכה היום, מביא גם לאשכנזים וגם לספרדים. אבל אני, בעיניי זה יותר מזה. תשמעו, יש מקומות שלומדים קיצור של חנוך חלקות יוסף, וזה אותו דבר שיש רק את הספרדי. אחד מהמאפיינים של ההלכה, של הרב גנצפריד, שזה חותך הלכה, והוא אומר, הדור שלנו צריך קיצורים. אני מביא לכם את הקיצור החתוך. והקיצור החתוך, הוא אומר, ההלכה היא אחד מהשני, הוא אומר, בוא, אתה רוצה לחלוק, תחלוק איתי במחשבה. ההלכה צריך ליישר קו. ואנחנו היום רב תרבותיים, גם בעניין ההלכה. אנחנו אומרים, יש לו, יש הלכה, יש מנהג, ויש כל אחד משהו, משהו אחר. וההלכה, יש רגע, הלכה, אחד שומר שעה בין בשר לחלב, אחד שלוש, ארבע, חמש, שש. את ההלכה אנחנו גם רוצים שתהיה מרובדת, שתהיה מורכבת, שלהגיד, יש פה יהודים במקורות שונים, אין פה קור היתוך, אלא יש פה הרבה גוונים. זה לא מחלוקת מקרית שהיינו קודם, או בהונגריה, או בפולין, או בליטה, או במרוקו, או בעיראק, באיזה עיר אחת, ולא עניין אותנו בנהגים אחרים. ועכשיו בארץ ישראל יש גאולה של קיבוץ גלויות. אלא, מה שיותר עקרוני, שההלכה שלנו היא מרובדת, היא באמת מכילה הרבה דברים. והחיתוך הזה, הוא יחזיק מעמד, מ-1864 עד, לא יודע, עד 2000, קצת קודם. אבל היום קשה לנו אם להגיד הלכה אחת לכולם. יש פה משהו קצת עקרוני. עדיין יש הרבה מוסדות אשכנזים שאומרים, זאת ההלכה שלנו, האחרים ילמדו הלכה אחרת. אבל בהרבה מקומות, ההלכה מהבחינה הזאת היא עקרונית, לא במקרה, אלא בעצם, רוצים להגיד, יש הלכה א', והלכה ב', ולי בכיתה, יש שני ילדים קיצור, בלי להיכנס עכשיו למחלוקת הראשונים שנובעת מאיזה עיקרון, להגיד א' וב', שני יהודים, והם שניהם בסדר גמור, ושניהם עושים כמנהג אבותיהם ורבותיהם וסבותיהם, וכל אחד עושה אחרת, אז היום יש, לא הייתי אומר ביקורת על ספרו, אלא ביקורת על התאמת הספר לדורנו, ביקורת במישור הזה, וגם זה רציתי להביא, אבל כמובן בלי לגרוע בכלל, מהאיש הגדול הזה, שעשה הרבה דברים גדולים וחשובים, אבל ספרי הקיצורים שלו בכלל, ובמיוחד ספר הקיצורים של שולחן ערוך, הפך להיות מורה דרך לדורות ולמאות אלפי יהודים, אז עד כאן על האיש הגדול והחשוב הזה.